מתנצל שאין דפים לפנינו. פשוט עומס הדברים נפרנו בלי דפים, אבל בעזרת השם זה בסדר שלא שומעים. רציתי להגיד שאין דפים, אז זה טוב שלא שומעים. וחוץ מזה, בעזרת השם יהיה הכל כסדרו. כיוון שבאמת בשבוע הבא לא נוכל להמשיך ברצף הזה, לכן אני רוצה קצת להיכנס בכל הפרשיות, להיכנס קצת למה שקצת נגענו בו מכיוונים מסוימים בחודש אלול, אבל אנחנו חיים אותו עכשיו כל היום וכל שעה כמעט. חיי ישראל עם ישמעאל, או את יצחק וישמעאל, קצת על פי הסדר. פרשיות לך לך וויירה הן הפרשיות שמטפלות בהולדת שני הבנים הגדולים האלו של אברהם אבינו. אבל שם לא מסתיים היחס הזה שצריך לברר בין יצחק וישמעאל, או בין ישראל וישמעאל. הוא נמשך בפרשות שבאות אחר כך. אולי הוא מגיע לסיאו בפרשת חיי שרה, למרות ששם זה מאוד צדדי, אבל שם ישמעאל, עוד מעט נחזור לדברים, שגורש, למרות שהיה הדבר רע מאוד בעיני אביו, אבל גורש על פי דיבורה של שרה ועל פי הכרעתו של הקדוש ברוך הוא בפרשה הבאה בויירה, אחרי שאימו גורשה כאשר עוד היא הייתה הרה איתו. שם בסוף חיי שרה ישמעאל חוזר וקובר את אברהם יחד עם יצחק, ושם מתרחש אקט הירושה של אברהם לבניו, ולכן הפעולה הזאת יש משמעות מאוד מאוד חשובה מבחינת יחסי יצחק וישמעאל. כי מי שזוכרים, כששרה הייתה צריכה להגדיר את הבעיה בצורה חריפה, היא אמרה את המשפט, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. הביטוי הזה ירושה, אגב, מתחיל בפרשה שלנו, בפרשת לך לך, ואנחנו נצטרך להיכנס אליו הרבה. כי הוא כנראה מה שדואגת ממנו שרה בקשר של ישמעאל ויצחק, ירושה דווקא. הארץ הזאת נקראת מורשה. והירושה הזאת והוויכוח הזה קשור עם יצחק וישמעאל הלאה מאוד מאוד. בעצם שלוש הפרשיות הללו, לך לך וויירה, וחיי שרה, עוסקות בלידת הבנים ובהובלתם את האבא הגדול, את אברהם, לקבורה, ובירושתם את אברהם, או בחצי ירושתם את אברהם, או אולי באי ירושתם את אברהם. לזה ניכנס עוד מעט. בפרשה שאחרי זה, בפרשת תולדות, אנחנו עוברים כבר למהדורה של עשיו ויעקב. אבל החיבור בין עשיו ויעקב לישמעאל ויצחק הוא מעניין מאוד. הוא מופיע אומנם קצת בקיצור, קצת בצד, אבל יש לו משמעות מאוד גדולה. פרשת תולדות כולה עוסקת בעשיו ויעקב. הברכות, הבכורה, הלחימה בין שניהם, הבריחה של יעקב אל לבן, ושם בסוף בסוף, כאילו בצד ובלי קשר בכלל, כשיעקב הולך אל לבן אחי אמו חרנה, על פי ציוויו של אביו יצחק, שם פתאום מופיע עוד פעם ישמעאל, אבל הפעם בהקשר אחר קצת. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם, וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, מעניין מאוד ההקשר הזה, הבן המגורש, או לא המגורש, במקרה של עשיו ויעקב, שולחים את מי שרוצים דרכו להמשיך. הנשאר הוא המגורש בעצם מהירושה, ועשיו הולך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, תיאור מאוד משונה, כאילו מישהו לא זוכר את זה, אחות נוויות על נשב לא לאישה, וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. אז ישמעאל ככה משתחל או מחלחל למערכת של עשיו יעקב, כאשר עשיו רואה את מה שיעקב עושה, ובעקבות זה עשיו הולך ולוקח את בת ישמעאל. צריך להבין את העניין הזה, למה פה פתאום הופיע ישמעאל בעולמו של עשיו, הוא לא הופיע לא בעולמו של עשיו ולא בעולמו של יעקב לפני כן. ואז אנחנו נעלמים מישמעאל, כל פרשת וייצא מתרחשת לה בחרן, רחוק מאוד מאזור חייו של ישמעאל, ובאר לחי רועי בנגב בארץ ישראל, בכל אזור ישמעאל. גם פרשת וישלח עוסקת בהמשך הדרך מחרן לארץ כנען, במפגש בין יעקב לעשיו, באלופי עשיו. אגב, אלופי עשיו, אז מוזכרת גם אותה משפחה שהתחילה שם עם ההתחתנות בישמעאל, אבל פה ישמעאל לא מופיע. וישמעאל יופיע בפעם הבאה, ולא תמיד שמים לב להקשר, בדור הבא. את יוסף תמכור אורחת ישמעאלים למצרים. ובעצם בזה אנחנו פוגשים את ישמעאל לאורך כל הספר בבראשית. יחסי יצחק וישמעאל מחייבים הרבה מאוד עיון. אנחנו ננסה לראות אותו קצת ברצף הזה, שהזכרנו את עיקרו עכשיו. ואני רוצה להתמקד בעיקר בפרשייה אחת, שחלקה נמצא בלך לך של השבת שלנו וחלקה בוירה. אבל קודם כל קצת לקשר בין שני הבנים האלה. יצחק וישמעאל הם שני הבנים היחידים במקרא כולו, שכל כך באריכות מתואר סיפור טרום ההיריון, ההיריון, הלידה, נתינת השם על ידי הקדוש ברוך הוא עוד לפני ההיריון אצל יצחק, או כבר בזמן ההיריון אצל הגר, אבל עוד לפני הלידה. נתינת השם על ידי ההורים, האבא אברהם, על פי מה שהקדוש ברוך הוא קבע לפני כן. הדמיונות החיצוניים ממשיכים להיות רבים מאוד. שני הילדים היחידים שזוכים ל-12 שבטים. יעקב שבא מיצחק, יצחק מוביל את הדברים ל-12 שבטייה. וכשדואג אברהם ואומר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך, אגב, מעניין מאוד מתי הוא אומר את הלו ישמעאל יחיה לפניך. הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך שעה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ששרה הולכת ללדת בן, ויקראו לו יצחק. ואברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא עונה לו, ולישמעאל שמעתיך, ואני אפרה אותו במאוד מאוד, 12 נשיאים יוליד. אבל יש עוד סיפור אחד מאוד דומה בין שניהם. ואולי לפניו עוד הערה אחרונה, אברהם שכל כך מעורב בשמותיהם של שני הילדים שלו עוד לפני לידתם, והקדוש ברוך הוא מעורב בשמותיהם. אגב, שמות, הזכרנו יותר מפעם אחת, עוד הערה, כי כל הדברים האלה קשורים. שני שמות שבהמשך העם הזה, ישמעאל, והעם הזה של יצחק ישראל, יהיו גם שני שמות העמים היחידים עם שם השם בתוכם. אין עוד עם שאנחנו פוגשים במקרא שבתוכו מופיע שם אל. ישמעאל, עם הבדל אחד, שנקרא ישמעאל כי שמע השם אל עונייך, וישראל, שנקרא ישראל לא בגלל משהו פסיבי של בכי או של בכי האם, אלא מפני שהוא שרה עם אלוהים ועם אנשים ויוכל. אבל בשניהם יש שם אל. איך יאמר לנו בלעם בהמשך אוי, דיברנו על זה לא מזמן, מי יחיה משומו אל? מי יעמוד שם בחבלי משיח כאשר זה ששם אל בתוכו יילחם בזה ששם אל בתוכו? והמעניין הנוסף הוא שאברהם שכל כך מלווה את ילדיו, דבר שלא שמים לב אליו, הוא האבא היחיד שלא מברך את ילדיו לפני מותו. לא סתם שהוא לא מברך את ילדיו לפני מותו, אלא כאילו זה כתוב, שימו לב שהוא לא ברך. פסוק מפורש. כתוב הפסוק, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו. זה לא סתם, אלא זה נגמר כך בסוף חיי שרה. וישב יצחק עם באר לחי רועי. אני יודע מה זה לשבת ב. אני לא יודע איך יושבים עם באר. איך עושים את זה? לשבת עם באר לחי רועי זה כנראה לשבת עם מה שבאר לחי רועי מסמלת. באר לחי רועי זה המקום שבו ישמעאל גורש. זה המקום שהגר, עוד לפני שישמעאל נולד בכלל, כשהיא הרתה, פגשה את מלאך השם וקראה למקום אתה אל רועי, ועל כן קראה למקום באר לחי רועי. זה המקום שבו השם, אחרי מות אברהם, מברך את יצחק שיושב עם באר לחי רועי. למה אברהם אבינו לא ברך את ילדיו? סביב הברכות שיצחק רוצה לברך את ילדיו, אנחנו זוכרים פרשות שלמות. סביב הברכות שיעקב מברך את ילדיו, מופיעות פרשות שלמות. למה אברהם מתעלם מהברכה? הוא לא מברך, וגם הירושה מאוד מאוד מעניינת. בירושה אצל אברהם כתוב כך, לפני שהוא נפטר, אז כתוב, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. חז"ל אומרים שזאת הגר, שאותה החזיר יצחק מבאר לחי רועי. נלך כך עם המדרש, כן, כן, לא, לא, זה לא חשוב. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין וכו' וכו', ובני מדיין איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדעה, כל אלה בני כתורה. ויתן, המספר שם מעניין מאוד, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. את כל אשר לו. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. מי לא מופיע פה? ישמעאל. האם הוא מבני הפילגשים? יכול מאוד להיות שכן. כי שפחה הייתה פילגש. הגר הייתה פילגש בהתחלה, היא הייתה שפחה צרי, אבל היא גם הייתה אישה. הרי הגר נתנה אותה אישה לאברהם אישה. אבל ישמעאל לא מופיע. ומה הוא נותן לכולם? זה דבר מרתק. הוא נותן להם מתנות, עכשיו העיקר. וישלכם מעל יצחק בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. בקיצור, הוא עושה את מה ששרה רצתה שהוא יעשה מזמן. נכון? רק לא כתוב פה גרש, כתוב את זה בצורה קצת יותר מנומסת. הוא נתן להם מתנות, שלח אותם אל ארץ קדם, אבל לא כי הוא רצה לשלוח אותם אל ארץ קדם, אלא למה? כדי לנתק בינם לבין יצחק. וישלחם מעל יצחק ועודנו חי. קדמה אל ארץ קדם. אז אין ברכות, יש ירושה, לא מבין אותה בדיוק, כי בירושה נותן אברהם את כל אשר לו ליצחק. זה ודאי לא כל מה שהיה לו, כי הרי מתנות הוא נתן לבני הפילגשים, זאת אומרת שנשאר משהו. אבל הוא נותן את כל אשר לו ליצחק, אולי זה והשם ברך את אברהם בכל שאת זה הוא מעביר ליצחק. הוא משלח את בני הפילגשים, אולי כולל ישמעאל, אבל ודאי שירושה לישמעאל בנפרד לא מופיעה. והקדוש ברוך הוא מברך את יצחק אחרי מות אברהם. אגב, ברכת אברהם שלא ניתנה לאף אחד מהילדים, ניתנת במקום משונה מאוד בסוף פרשת תולדות. רגע לפני שעשיו הולך להתחתן עם בת של ישמעאל. שם בסוף פרשת תולדות קוראת מהר רבקה ליצחק ואומרת את הדברים החריפים, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? זה הרי מה שמוביל אחרי זה את עשיו להוסיף על נשיו החיתיות את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות. אבל לפני כן מופיע שם שיצחק קורא ליעקב, אומר לו, קום לך ביתה ותואל אחי אימך אל לבן, נכון? אחי אימך פדנה ארם, הוא משלח אותו מעשיו, אבל הוא אומר לו שם, ויתן לך האלוקים את ברכת אברהם, לך, לזרעך אחריך, לרשתך את ארץ מגוריך. שוב הפועל לרשת. ושוב ברכת אברהם. זו הברכה שלא ניתנה מאברהם פיזית לאף אחד. למרות שאברהם כך נקרא בתחילת הפרשה הקרובה, הוא זה שכל הברכות מסורות בידו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך, ומה יהיה שם? והיה ברכה. כל הברכות מסורות ביד חנו, אז ברך את הילדים שלך. אז אבא אחד מכל האבות לא מברך את ילדיו. כשהבן רוצה לברך את בנו, ושם זה מרתק, כי הרי תזכרו את יעקב, שבעצם גנב את ברכת עשיו, נכון? זאת אומרת שמה שברך יצחק את יעקב זה כביכול גנוב. אבל מסתבר רטרואקטיבית, שיצחק השאיר בבוידים את הברכה העיקרית. כלומר, כל מה שהוא נתן, זה היה מה שהיה במדפים. אבל היה לו משהו במחסן, שאותו הוא שמע רק ליעקב. זה מעניין מאוד שם. מסתבר שכל הוויכוחים היו על הברכות לגבי רוב דגן ותירוש, זה הכל עניינים טכניים. יעבדו חעמים, רוב דגן, תירוש, גש, נחמד מאוד. אבל ברכת אברהם, הפצצה האמיתית, זה בכלל מחכה בירון סגור. פה אין גניבות, ופה אין הידיים ידי והכל כל, פה יודע בדיוק עם מי יצחק מדבר, והוא קורא ליעקב ואומר לו, הברכה הזו ששמרתי הולכת אליך. היא ברכת הירושה. זוכרים את שרה אומרת שהירושה היא רק של יצחק ולא של ישמעאל. כי לא יירש. זוכרים את אברהם בברית בין הבתרים שדואג לירושה? זה אברהם שבא בברית בין הבתרים בהתחלה ואומר, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. בן ביתי זה דמשק אליעזר. הוא היה אהוב מאוד על אברהם, אבל לא בתורת היורש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. אז עם כל כך הרבה ברכות, אברהם הוא מקור הברכות האלה, אז באמת למה הוא לא מברך את בניו? אני מכאן רוצה להגיע להשוואה הגדולה ביותר בין יצחק לישמעאל, אבל לפני שאגיע אליה, יונתן בן עוזיאל יש לו הסבר במדרש למה אברהם לא מברך את בניו, וזה מופיע ביונתן בן עוזיאל בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על הפסוק בסוף חיי שרה, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. זה הרי פסוק שצועק שאברהם לא ברך, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים. אומר יונתן בן עוזיאל, ומין בגלל דלא הווה אברהם צווי לברכה ית ישמעאל, בגין כך לא בריך ית יצחק. שומעים פוליטיקה. אברהם לא רצה לברך את ישמעאל. אברהם למד טוב פרשת תולדות, וידע מה קורה כשבן אחד מקבל והבן השני לא, ומה הוא צריך את זה? והוא גם ידע את זה כנראה אצל יעקב שיקרה עם יוסף. לא צריך שהוא ידע, הוא הבין איך זה הולך. צריך להבין את המתח הזה בדורות האלה של הבנים. וכדי לא לברך את ישמעאל, אמר אברהם, אבינו, לא נברך לא את יצחק ולא את ישמעאל. יבוא ישמעאל, ישאל מה עם ברכות, נגיד לו, אני לא נותן ברכות. מה ישאל, למה נתת ליצחק? לא נת... אין. ובגין, ומין בגלל, דלא הווה אברהם צווי לברך הית ישמעאל, בגין כך לא בריך ית יצחק. דאי הווה מברך ליצחק ולא מברך לישמעאל. תראו שיקול. הווה נתיר לי בבוי. היה נותר אותו, שונא אותו ורוצה להורגו. אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה. ובאמת יצחק וישמעאל הם היחידים, בשונה מעשיו ויעקב, שבאים יחד לקבור את אביהם. שיחד פועלים. וישמעאל בסוף ימיו הוא איש חשוב מאוד, איך נגמרים חייו, כתוב שם בסוף, ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגווה וימות. ורשי אומר, והרבה מאוד הערכה, ויגווה לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. ישמעאל. מה בדיוק קורה פה? לפני שאני אגיע להשוואה היותר חשובה שאני רואה, רק עוד הערה אחת אחרונה. הירושה כפשוטה היא ירושת הארץ. והוויכוח, כך נראה הגדול בין ישמעאל ליצחק, הוא הוויכוח על הארץ. והפועל לרשת את הארץ שמתחיל בברית בין הבתרים בבמה עדה כי אירשנה, והידיעה שהקדוש ברוך הוא מיידע את אברהם שישמעאל יחיה אבל לא יירש את הארץ, וכל המתח שיש סביב לא ישמעאל וישראל אלא ישמעאל וארץ ישראל, כל זה אולי נמצא כבר באותם פסוקים שבהם נותן אברהם את כל אשר לו ליצחק. לכל בני הפילגשים הוא נותן מתנות, ואינך יודע מה זה כל אשר לו, אבל כשאתה הולך לברכתו של יצחק ליעקב, ושומע שברכת אברהם היא לרשתך את ארץ מגוריך, אולי זה כל אשר לו? חז"ל מספרים על סיפור היסטורי מאוד חשוב. שהתרחש בימי אלכסנדר מוקדון. שם כתוב כך: שוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל, מסכת סנהדרין דף צדי א' עמוד א'. והם באו לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו: ארץ כנען שלנו ושלכם. דיון מאוד מעניין. אלכסנדר מוקדון מהווה פה דמות לכאורה ניטרלית. זה איזושהי פסגה. ובני ישמעאל ובני כתורה באים לדון עם בני ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, כשהם טוענים ארץ כנען שלנו ושלכם. דכתיב, שניהם מודים שהמקור שלהם הוא התורה. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם. ואני רוצה לטעון שהקדמתי את כל ההקדמה רק בשביל להבין את המשפט הזה שהם אמרו מאוד חשוב. הם לא סתם אמרו כתוב ישמעאל, כתוב יצחק. ישמעאל ויצחק זה אותו דבר. ועוד רגע נראה את אותו דבר הזה בהשוואה אחרת הרבה יותר חשובה. אמר להם, לאנשי ישראל, גביה בן פסיסה לחכמים. גביה בן פסיסה מופיע בכמה ויכוחים בינלאומיים שהיו. זה אחד החשובים שבהם ופחות מדי עוסקים בו. אמר להם גביע בן פסיס על החכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אמרו, הדיות שבנו ניצחתם. מי זה בכלל גביע בן פסיס? אז זה שניצחתם אותו, כי הוא כסף קטן, הוא חלש. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבינו ניצחתכם. שיטה טובה. קצת ללמוד דיפלומטיה. נתנו לו רשות, והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה, שנאמר, תזכרו את הפסוק שהרגע עסקנו בו, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שנתן אגתים לבניו בחייו. אגתים זה כמו גיטים, שטרות. שטרות של מתנות. למרות שיש פה גם משחק של גט, של שילוח. אבל הוא נתן את המתנות. אב שנתן אגתים לבניו בחייו. ושיגר זה מעל זה. כלום יש לזה על זה כלום? יש לו טענה? איך חולקה הירושה כתוב בפירוש בתורה? לפי גביע בן פסיסה, ישמעאל מופיע יחד עם בני הפילגשים. כי הרי מי היו אלה שבאו לדון פה לפני אלכסנדרוס מוקדון? בני ישמעאל ובני כתורה. ומה הפסוק שבהם דחה אותם גביע בן פסיסה? הפסוק שעסקנו בו עכשיו. אז מה זה ויתן את כל אשר לו ליצחק לפי זה? את ברכת אברהם. זאת הברכה של ירישתך. למה הוויכוח הזה בין ישמעאל ליצחק כל כך חזק על ארץ ישראל? כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. לפני הכל אני רוצה עוד השוואה אחת בין ישמעאל ליצחק. והיא, אני חושב, החשובה מכולנו. כל מה שאמרנו הוא חריג מאוד, והוא מופיע רק אצל שני הבנים הגדולים האלה. אולי באמת, הדבר הראשוני, אין עוד אף אדם במקרא שמקבל את שמו, שאחר כך הופך להיות גם שם השם בתוכו, לפני לידתו והריונו בכלל. והקדוש ברוך הוא קובע את שמו. זה שם אנוכי כזה. אבל ההשוואה המרכזית שאני רוצה לגעת בה היא דבר אחר לגמרי. את ההשוואה הזאת מבקשים מאיתנו חזל לעשות, רק אני לא בטוח שאנחנו שמים לב, כל ראש השנה. ביום השני אנחנו קוראים את פרשת עקדת יצחק. היום הראשון אנחנו פוגשים את פרשת לידת יצחק. זה מצוין. הבעיה היא שפרשת עקדת יצחק באמת היא כל הפרשה של היום השני בראש השנה. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, נכון? עד הסוף, כשבסוף בסוף, מסופר שפתאום יוגד לאברהם לאמור, שהנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, ומופיעים שם מספר ילדים, והעיקר שבתואל ילד את רבקה. שמונה אלה ילדה מלכה וכו' וכו'. אבל הפרשה היא עקדת יצחק, וסופה השידוך של יצחק בדרך. ביום הראשון לא קוראים את פרשת לידת יצחק בלבד. ביום הראשון קוראים הרבה מאוד פסוקים. השישה, שבעה פסוקים הראשונים עוסקים בלידת יצחק. אז זה מסתיים. אחר כך עוברים בערך ל-20 פסוקים שעוסקים בגירוש ישמעאל. ואחר כך לעוד 10 פסוקים שעוסקים בהסכם בין אברהם לפלישתים. בו עסקנו פעם בהרחבה, ואני לא נכנס אליו עכשיו. ואני מבקש לעשות השוואה פשוטה מאוד בין פרשת העקידה של יצחק לפרשת אולי כמעט עקידה של ישמעאל. כדי לעשות את ההשוואה הזאת טוב, כדאי לראות את זה בפנים, אני אומר את הפסוקים כי הם מוכרים בפנים, אבל כדאי להוסיף לפרק כ"א לכף ב', כלומר פרשת גירוש ישמעאל פה ופרשת גירוש או פרשת עקידת יצחק פה, גם את הפרשה הראשונה של הגר המגורשת והריונה עוד, וגם שם היא עוברת את אותו תהליך. בוא נראה איך זה מתרחש. אני אתחיל בפרשת העקידה ואשווה אותה פשוט כמעט פסוק פסוק. אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם ללכת ולקחת את בנו יחידו אשר אהב את יצחק, מה קורה פה עכשיו? אברהם אמור לצאת, האב לבד, בלי האם, עם בנו, לשחוט אותו. וכך מתחילה הפרשה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע צעולה ויקום וילך. פרשה הקודמת מתחילה כך. שרה אומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער. וגם את בן האמה לגוי ישימנו, עכשיו צריך להתחיל. בבקשה, הפסוק הפותח. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחימת מים, וישלחיה, וילך אל המקום, ותלך ותיתה במדבר באר שבע. מגיעים, הפסוק הבא, הם מגיעים אל המקום, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ושם מתחילה שיחה. אני מדלג על השיחה, כי השיחה הזאת לא מתרחשת בין הגר לישמעאל. אבל איך מתחילה העקדה אחרי השיחה? מיד. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. הפסוק הבא אצל הגר. ויחלו המים מן החמת, ותשלך את הילד, לא ממעל העצים, אלא תחת אחד השיחים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. הפסוק הבא, ותלך ותשב לה מנגד, כי אמרה אל אראה במות הילד. הפסוק הבא, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. הפסוק הבא אצל הגר, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער. הפסוק הבא, וישא אברהם את עיניו וירא והנה עין. ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים. מה הוא עושה עם העין? זה מילה מילה בפרק. זה לא השוואה כללית. הוא רואה את העיל, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. בנו ניצל כשהוא רואה את העיל, והוא מעלה לעולה תחת בנו. ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. מה עושה עכשיו אברהם אבינו? הוא קורא למקום שם. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם ייראה. אני ממשיך בפרק ט"ז בפסוק הבא, חוזר לפרק ט"ז. ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רואי, כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. השם יראה, אתה רואה אותי, הגם הלום ראיתי אחרי רואי, אני רואה אותך. איך קוראים למקום בסוף? שם המקום ההוא השם יראה עד היום הזה, על כן קרא לה באר, באר לחי רואי. בסדר? הלאה. מה מברך אותה הקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה? ויאמר לה מלאך השם הרבה הרבה זרעך ולא יספר מרוב. הפסוק הבא. ויאמר בי נשבעתי כי יען אשר עשית כי ברך וברכך והרבה הרבה זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. מה עוד יהיה לזרעך? הפסוק הבא אצל הגר. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. הפסוק הבא אצל יצחק, וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. ויברכו בזרעך כל גויי הארץ, זה לא מופיע אצל ישמעאל. ועוד שינוי אחד מעניין, למה הוא נקרא ישמעאל? כי מי שמע? הקדוש ברוך הוא. איך מסתיימת פרשת העקידה? עקב אשר אתה שמעת בקולי. שינוי קטן. שניים שומעים. מה קורה בסוף פרשת הגירוש של הגר? מיד. ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר פרן ותיקח לו אמו אישה. ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור ובתואל ילד את רבקה. השוואה היא מנתקת. אבל היא מחייבת להבין משהו. צריך להיכנס כאן לעומק ולהבין אז מה רצתה התורה. וכשאנחנו אומרים שבראש השנה אנחנו קוראים את לידת יצחק, זה לא מספיק, כי אנחנו קוראים מעט את לידת יצחק, ואחר כך אנחנו קוראים את ישמעאל, את גירושו של ישמעאל. את כל הסיפור שמקביל למה שנקרא מחר. וכאן נמצאת המהות של הכל. יצחק וישמעאל, שני בניו של אברהם, מאוד דומים כמעט בכל כלפי חוץ. שרה לוחמת על נקודה אחת. היא לא מוכנה לחבר את ישמעאל לתורת הירושה על ארץ ישראל. ישמעאל מגיע להמון דברים דומים מאוד ליצחק, וחלקם עוד נעשים לפניו. הוא נימול כמו יצחק. ועם ברית המילה היא הברית שבזכותה זוכה אברהם אבינו בארץ, הרי שאותה ברית מילה היא גם הברית שבגינה זוכה ישמעאל, כותב הזוהר הקדוש, שבשעה שישראל אינם מממשים את זכותם המוסרית, הוא יכול לתבוע תביעות בארץ. כוחו של ישמעאל נובע מאותו המקור של הכוח של יצחק. המלאך הגדיר להגר את הקוד של ישמעאל בקיצור גמור. אם מחר בשעה כזאת יהיה על קברו של השפת אמת, כך אומר השפת אמת בפרשה, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. מה הקביל לה פני כל אחיו ישכון? נניח שיש לפנינו דף. המקביל לה על פני כל אחיו ישכון זה וירש זרעך את שער אויביו. זה מאוד מעניין. אני לא יורש אויבים, אני יכול להוריש אותם. אני יכול לכבוש, אני יורש את אבא. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? הבן שלך יזכה בארץ ישראל כי היא ירושה, אבל הוא תמיד צריך יהיה להוציא אותה מאויביו. הוא היורש, אבל כשהוא יירש אותה, הוא יירש אותה מאויביו. תתרגל לזה. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. איך אמרה שרה? כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אתם זוכרים מה באו בני ישמעאל ובני קטורה לפני אלכסנדר מוקדון לטעון? הם לא אמרו ארץ כנען שלנו. הם אמרו ארץ כנען שלנו ושלכם. אבל היא גם שלנו. כי הם יודעים שיש אברהם ויש גם אלה תולדות יצחק בן אברהם. ושרה אומרת לאברהם, אני מבינה את הרצון הגדול שלך לחלק ביניהם את הכוח. אבל ישמעאל לעולם לא יקבל את הרעיון של ירושה עם. כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. כי באופן טבעי על פני כל אחיו ישכון. ישכון זה לא לרשת. שכון בארץ, אומר הקדוש ברוך הוא דווקא ליצחק, זה דבר זמני. בכלל צריך להבין. בין כל האבות, יצחק הוא האבא של ארץ ישראל. יצחק הוא העולה התמימה שאף פעם לא יוצאת מארץ ישראל. זה הולך יחד עם זה שיצחק הוא הנימול לשמונה ימים. אבל יצחק באופן טבעי ופעיל הוא היחיד שתפקידו בעולם זה להיות חקלאי. הוא זורע. הוא מוצא מאה שערים. הוא הולך בשנת רעב וזורע, זה לא קרה, לא אצל אברהם. אברהם קונה אחוזה, זה עיסוק בנדלן. הוא בונה מזבחות. לא ראינו אותו פעם אחת, זורע בארץ. יצחק כל הזמן בשדה. רבקה פוגשת את יצחק כשהוא יוצא לשוח בשדה. יעקב רואה צאן. כן, פעם אחת רואים אותו כשהוא בא מהשדה, אבל זה היה בכלל בחרן. שם עם הדודאים. הוא חוזר מן השדה בערב. לכן יצחק כל כך אוהב את עשיו. כי גם הוא איש שדה. יצחק וישמעאל בעצם לוחמים על היסוד הזה של ארץ ישראל. אתם יודעים מתי מופיע פתאום ישמעאל בעולמו של עשיו? רק במקום אחד. עשיו זה אדום. עשיו הוא אדום, פרק למדבב ספר בראשית. עשיו הוא אדום. אדום זה רומי. עשיו פועל בחוץ לארץ בכלל. עשיו ויעקב נפרדים, מפני שעשיו בעצם מפנה את מקומו ליעקב שנכנס. אבל ישמעאל מעולם לא. יצחק ישב עם באר לחי רועי. זאת ההיסטוריה, זאת העובדה, אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא לא יירש עם ישמעאל, אבל הוא יישב עם באר לחי רועי. וכשהוא יושב שם, אפשר להתחיל לתפוס מתי ישמעאל פתאום הופיע בעולמו של עשיו. הרי עשיו לא מצדקות החליט שאבא לא כל כך אוהב נשים חיתיות. למה אני אומר לא מצדקות? לא כי אני לא יכול לפרגן לעשיו. אני גם לא יכול, אבל לא בגלל זה. כי הרי לא כתוב שעשיו ראה שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו ויגרש אותן. מה פתאום? כתוב וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם על נשיו לא לאישה. זה עשיו קלאסי. שיהיה בעטיפה ככה יפה. איתה נבוא לביקורים אצל אבא. אבל מה עם היהודית בת בעירי והבוסמת בת אילון החיתי, שאמא ואבא אומרים קצתי מפני בנות חטא אם לוקח יעקב כאלה, הרי כשרבקה אמרה את המילה כאלה היא הצביעה על הקלות שלה. מה היא אמרה כאלה? אם לוקח יעקב אישה מבנות הארץ, ככה היה צריך להיות כתוב, למה לי חיים? מה זה כאלה? היא הצביעה, זה היה אצלה במטבח, זה היה אצלה בסלון. היא הכירה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה כל הזמן, זה ליצחק היה. עכשיו לאן הולך? לפני פלאות. לאן הולך יעקב עכשיו? יעקב הולך מהר כי אבא שלח אותו לאן? לחרן. ומה אבא נתן לו? את ברכת אברהם. מהי ברכת אברהם? לרשתך את ארץ מגוריך. נו, אז אני עשיו צריך להילחם ביעקב, אז אני צריך כוח של מי עכשיו? של ישמעאל. אז וילך עשיו אל מחלת בת ישמעאל בן אברהם, כי את הכוח ישמעאל קיבל מאברהם. ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם על נשיו, לא לאישה, הוא חייב אותה. ברגע שיעקב מקבל את הכוח של הירושה על הארץ והולך להתכונן לחזור לארץ לרשת אותה, מגיעה לעולם גולת ישמעאל. גלות עשיו היא הגלות של אדום. היא לא שייכת לארץ. גלות ישמעאל היא הגלות על הארץ. גלות ישמעאל היא הגלות הזאת שמתרחשת בתוך הארץ. התחלתי להגיד את השפת אמת, אבל לא אמרתי אותו. אמרתי רק שהוא אומר על הפסוק, והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון. אומר השפת אמת, ידו בכל לישמעאל, הזכרנו אותו, לישמעאל יש כוח שאין לאף אחד אחר בעולם. מפני שידו במי שהתברך בבשם בירך את אברהם בכל. ידו בכל, הוא שייך לברכה הגדולה של אברהם אבינו. מה זה ידו בכל? ידו בכל זה לא בכל הפרטים. ידו בכל זה במשהו התמצית של כל הדברים בעולם. גם ארץ ישראל היא התמצית של כל הארצות בעולם. היא התמצית האקלימית והתמצית הנפשית והתמצית הרוחנית והתמצית הדתית. וויתן את כל אשר לו ליצחק, זה לרשתך. מורשה פירושו שאם אתה רוצה או לא רוצה, זה שלך. שכון בארץ. גור זה תלוי בך, כבוש זה תלוי בך, עלה רש זה אם אתה לא רוצה, אל תרצה, אבל זה שלך כי אתה יורש. לכן הארץ נקראת מורשה, כי אני מצפה שאתה תתייחס לזה באופן אקטיבי ולא רק באופן פסיבי. אבל גם אם תתייחס באופן פסיבי זה לא יעזור, זה נשאר כך. כיוון שלך לא כל כך נוח להיות שם, בדרך כלל אתה יורש אותה דרך שער אויביו. אז ידו בכל. לכן יש לו כוח. אבל איך מסיים שם שפת אמת? הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, אבל ויד כל בו. אתם יודעים מי זה כל? כן, יברך אותנו בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו בכל מכל כל. יד כל בו. מי אמר יש לי כל? יעקב. כשהוא ישוב אל הארץ וירצה אותה, ויהיה זכאי לה, יד כל תהיה בו. כשהוא לא יהיה זכאי לה, אז הכוח שיש לישמעאל שידו בכל, הוא חזק יותר מהכוח שיש לישראל, שיש להם את כוח הירושה, אבל הם מתעלמים ממה שידם בכל. לכן מסתכם את כל הפרשה כולה בסוף. הטענה של בני ישמעאל ובני קטורה לפני אלכסנדרוס מוקדון, היסטורית, עובדתית, היא אמת. גביע בן פסיסה הולך לחכמים ואומר, תנו לי רשות ואני אלך ואדון, אם הנצח תאמרו תורת משה רבינו ניצחתכם, ואם הפסיד תאמרו הדיוט שבנו ניצחתם. זה לא רק דיפלומטיה, פטנט, טקטיקה. מה כל כך מסובך? לך תענה לבני ישמעאל ובני קטורה. אוהו, מסובך מאוד. כי לך תסביר מהי ירושה עמוקה, כאשר בפועל הרבה מאוד פעמים אתה בכלל לא מוכיח אותה. לך תסביר מה זה לרשתך את ארץ מגוריך. כששרה חולקת עם אברהם ומתווכחת איתו, לזה היא מתכוונת. כשהיא אומרת לאברהם בתחילת הדרך, כי לא יירש בין האמה הזאת, על זה בדיוק היא מדברת. כל המהלך הזה של יצחק איש הארץ וישמעאל איש הארץ מתמצא ביצחק שיושב עם באר לחי רועי כל הזמן. זהו שישאיר את ישמעאל ואליעזר יושבים עם החמור למרגלות הר המוריה, ואברהם שב אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, ויצחק לא שב אל נעריו אלא הלך מהצד השני של ההר, והגיע רק בהמשך בפסוק שבו קראנו לבאר לחי רועי. תמיד הזכרנו, והפעם אני רוצה להיכנס לעומק העניין ובו לעמוד. שם בסוף פרשת העקידה אומר המדרש את אותו מדרש ידוע, וישוב אברהם אל נעריו ויצחק להיכן הלך. למה לא כתוב הישובו, כמו שהתחייב אברהם, נלכה ונשובה עליכם, נשתחווה ונשובה. וחזל אומרים במדרש, את אותו מדרש מוזר, תמיד אנחנו מזכירים אותו, לא רק פה, בכמה מקומות בבראשית, הלך לאוהלי שם רבה. בפועל אנחנו רואים שהוא הלך לשבת עם באר לחי רועי. אני חושב שחזל רצו להגיד פה משהו מאוד גדול. לפני שיצחק אבינו הלך, זו נקודה גדולה מאוד, לא נגענו באף פעם. למה יצחק לא יורד מההר למטה? תמיד דיברנו על נקודה אמיתית שכוחו של אברהם הוא להתחבר אל הנערים שנמצאים למרגלות הר המוריה, לא רק אל יצחק למעלה. זה איש החסד הגדול, זה אברהם אבינו. אבל יצחק חי בעולם שלו. אבל היום אני רוצה לגעת בנקודה אחרונה נוספת. יש הבדל גדול אחד בין אברהם ליצחק. אברהם לא הולך לחיות עם ישמעאל. הוא גם לא הולך לחיות עם באר לחי רועי. הוא מקסימום יצטרך להחליט לא לברך את אברהם, את יצחק ואת ישמעאל, כדי לא לגרום לסכסוך בין ישמעאל לבין יצחק. אבל זה פתרון טכני לעשר שנים, לעשרים שנה. אבל הבעיה הזו היא בעיה לא טכנית. אני הולך לשבת עם באר לחי רועי. יצחק אבינו לפני שהולך לשבת עם באר לחי רועי, ועל פי המדרש שהנערים למטה עם החמור זה ישמעאל ואליעזר, זה פלאי פלאות. ישמעאל זה מי שחושב שהוא יהיה היורש הנוסף, ואליעזר הוא מי שאברהם חושב שהוא היורש הנוסף. זה שני היורשים הפוטנציאליים האחרים, הם ממתינים למטה. ויצחק שהולך עכשיו לחיות הרבה הרבה שנים עם באר לחי רועי, עם ישמעאל שגם הוא רואה את השם, שגם לא יש שם השם, שגם הוא קשור לארץ, יודע שהוא לא יוכל לשבת עם ישמעאל רק בהסברים טכניים, מדיניים, פוליטיים כאלה או אחרים. הוא הולך ללמוד 3 שנים בישיבה לפני כן. הוא הולך 3 שנים להבין את שורש הסכסוך הזה בין ישראל לישמעאל. אברהם יכול לחזור אל הנערים, ללכת איתם יחדיו לבאר שבע, אין לו בעיה. אברהם הוא גם זה שעשה את הסכם השלום עם אבימלך ופיכול מרעהו עם פלישתים. יצחק הוא זה שיוכל את המרורים של ההסכם הזה בדור הבא. בעסק, בסתנה, ברחובות, במדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם. אברהם הוא אב המון גויים, הוא נשיא אלוקים בתוכנו. הוא זה שקרא בשם השם אל עולם ועשה את הנפש בחרן ומוביל את אפרון ומוביל את ישמעאל ומוביל את אבימלך, מצוין. יצחק הוא זה שצריך לחיות עם ישמעאל ולחיות עם אבימלך. יצחק הוא לא זה שקונה אחוזת קבר בארץ כנען. הוא זה שצריך לזרוע בארץ 100 שערים ולסבול מאותו סיפור שיסבלו כל ההיסטוריה. לבוא לארץ של בצורת בנגב, לזרוע, מבך להצליח, ולגרום שיקנאו בך שאתה מצליח, ויקנאו אותו פלישתים, ואז מתחילים לגרש אותו. אברהם עשה עסקה עם אפרון על 400 כסף, זה בסדר גמור. עכשיו יהיה מקום גדול שבו יקברו את האבות ואת האימהות, מצוין. יצחק הולך להתמודד עם קו פרשת המים. יצחק הולך להתמודד עם הזרעים, עם 100 שערים, עם השנאה והקנאה של פלישתים, עם הלך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. יצחק לא אמור להתמודד עם הטקס המרשים בבאר שבע של 7 הכבשות שהצבת לבדנה, ולראות אותם ככה יפה ביחד עם אברהם ואבימלך ופיכול. הוא עומד להתמודד עם הדברים היומיומיים של זה שזורע וחי ועולה תמימה וגור בארץ ושכון בארץ. זה שצריך להתמודד עם על פני כל אחיו ישכון, הוא זה שמצווה בשכון. והוא לפני שהולך לשבת עם באר לחי רועי, הולך להפסקה מתודית קצרה, באוהלי שם רבה. ושם אצל שם הוא הולך ללמוד את שורשי הדיון הזה, את שורשי האימות הזה, כדי לדעת להתייחס אליו בעומק, ולדעת איך יירש זרעך את שער אויביו, יוביל בהמשך להתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. יצחק שמכיר את הקרבה, ויודע שאי אפשר גם לפתור את הדברים, גם לא בדרך שאימא בחרה בה בהתחלה. זה לא יפתור את הכל. ותעניה, בסדר גמור, זה לא יעזור. הוא מבין שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. את המשהו הזה צריך ללמוד לכל הימים. את הלימוד הזה צריך ללמד יצחק אבינו, האבא, העולה תמימה, שכל עניינו זה ברור ישמעאל וישראל וישמעאל וארץ ישראל. הבירור הזה, כך נדמה לי, כוחו יפה אל הרבה מעבר לפרשיות לך לך וביירה וחיי שרה ותולדות, ואל הרבה מעבר לאותן הוועידות אצל אלכסנדרוס מוקדון, של בני ישמעאל ובני כתורה מכאן ובני ישראל מכאן, אל מי שחיים את המציאות של ויזרע וימצא ויקנאו, ומכיר את המציאות הזאת כולה, וכדי לקלוט אותה, איך מסופר שם באותה גמרא, שכשהיו יוצאים תנאים להיפגש עם שרי אדום, היו לומדים את פרשת עשיו ויעקב. טוב יהיה אם כשאנחנו הולכים להיפגש עם ויזרע, נלמד את פרשת השורשים של יצחק וישמעאל מתחילתה, ורק משם עד המשכה, ובעזרת השם עד יבוא לציון מתוך כל זה גואל, נזכה באמת לאותם רגעים גדולים של ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. ערב טוב וכל טוב.